שבוע טוב לכולם. ברשות ראש הישיבה, רמים. אפשר לדבר בעבורם הרבה זמן, אני אשתדל 20 דקות, 25 דקות לומר מה שיש לי לומר, בקצירת העומר, מה שנקרא. רגע. טוב. כיוון שאנחנו נמצאים בישיבה, אז כדאי לדבר על קצת על דרכי לימוד קודם כל. יישר כוח. יש לרב אברום סדרת ספרים על מסכתות שונות, וגם ספרים מרכזיים שנקראים מנחת אברהם, בעריכת בנו, שיבדל לחיים ארוכים, בן ציון. שליטה. ויש תמיד הקדמות, בספרים שלו יש הקדמות ארוכות שמבטאות פחות או יותר את תוכן הספר, אבל בהחלט יש שם הדרכות מאוד חשובות בענייני לימוד. אז קודם כל, כיוון אנחנו בישיבה, נדבר קצת כמה וכמה הדרכות שיש לו בענייני לימוד. הוא אומר שכדי להצליח בלימוד צריך כמה וכמה מרכיבים. מרכיב ראשון, מה שרש"י אומר, היום הזה, כתוב שבאו לסיני ביום הזה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. הלימוד צריך להיות כל יום טרי, חדש, בכל המרץ. כאילו הרגע הזה אנחנו מקבלים את התורה בהר סיני. זה הדבר הראשון. דבר שני, כותב רב אברום שם, צריך ללמוד מתוך אשר בחרבנה מכל העמים ונתן לנו את תורתו. יש לדעת שהלימוד שלנו זה, כמו שכתוב בברכת התורה, לא בברכת התורה לפי הרבה פוסקים זה דאורייתא, ויש על זה שגיטריה בסימן כ"ד, שברכת התורה זה דאורייתא, וברכת התורה אנחנו מברכים אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וזה הולך הרבה מאוד רב אברום בעקבות הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא היה מסביר מה שהגמרא אומרת בנדרים, ש חרבה הארץ על שלא בירכו בתורה תחילה. אז הר"ן אומר שלא בירכו ברכת התורה, וזה קצת קשה להבין למה דווקא ברכת התורה הם לא בירכו, הם היו צדיקים. אז הוא אומר, לא בירכו בתורה תחילה, הכוונה היא שלא שמו לב היטב לסדר הדברים שבברכה הראשונה של ברכת התורה, אשר בחרבנו מכל העמים ונתנו את תורתו. יש סדר בדברים האלה, יש בחירת ישראל, ומתוך כך, על גבי זה, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל. רב צבי יהודה תמיד אמר, היום אומר בספר הכוזרי, כשהיה מלמד הכוזרי, היה אומר אשר בחרבנו מכל העמים, זה הכוזרי, ונתן לנו תורתו, זה הרמב״ם. זה שני מרכיבים של אותו עניין, וזה סדר הלימוד, וצריך לדעת שגם ישראל שעדיין לא הגיע ללימוד תורה, או לא גדול בתורה, או אפילו לא מקיים תורה, לפעמים הוא ישראל, ישראל שחטא תמיד ישראל. אז זה המרכיב השני. ואני חושב שבעצם הדבר הזה מפורש במגן אברהם, בסימן סמך, באור החיים. מגן אברהם מדבר על זכירות, יש זכירות, זכירת מרים וכדומה. ותוך הדברים כותב המגן אברהם בסימן קטן ב', כשיאמר ובנו בחרת, יזכור מתן תורה, וקרבתנו מעמד הר סיני. קודם כל צריך, בחירת ישראל היא על מנת שאנחנו נקבל תורה, זה נכון. וקרבתנו זה מעמד הר סיני. לא יודע למה משנברו, לא מביא את המגן אברהם הזה, אבל כך אומר המגן אברהם. והדבר השלישי, המרכיב השלישי שאומר רב אברהם שם בתוך הספר שלו, זה הלימוד בשמחה. אתם יודעים שהאגלטל בהקדמה שלו כותב, שיש מי שאומר שאם אדם לומד והוא נהנה מהלימוד, זה לא לימוד תורה, לא לימוד תורה לשמה. לשמה זה לימוד לשם התורה, בלי חשבונות ובלי הנאה המיוחדת שיש לאדם מהלימוד. והגלטז שולל את זה מכל וכל, אומר, חלק ממרכיבי הלימוד זה השמחה בלימוד, וזה ההנאה בלימוד. ורב אברהם תמיד היה מדי פעם שואל אותנו, כשהיינו, אתם יודעים, אנחנו זכינו לגמרי, גם רב זלמן זכה להיות מראשוני הישיבה המתחדשת, אחרי שהישיבה בעצם מאוד מאוד ירדה עם פטירתו של הרב חרלה ואחרים, ומאוד היינו קרובים לרב אברום, כי כל הישיבה הייתה 20-25 תלמידים בערך, והיינו מאוד קרובים אליו, ותמיד היה מדי פעם היה שואל אותנו, האם אתם נהנים מהלימוד. אם אתם נהנים מהלימוד, סימן שהלימוד שייך לכם. וערב נא השם אלוקינו לדברי תורתך בפיו. והדבר הרביעי שהוא היה אומר, זה עמל התורה. הרבך כותב בסימן ממזיין באור החיים, לעסוק בדברי תורה, זה עמל ותורך בלימוד התורה. וכל ארבעת המרכיבים שאני אמרתי עד עכשיו, זה ממש השתקפות מאוד נאמנה של רב אברום. זה עוד מקטנותו, מילדותו, אפילו בתור ילד, בישיבת עץ חיים, עוד הוא למד בתחילת בישיבת עץ חיים, בישיבה שהייתה בנויה בתוך חורבת רבי יהודה החסיד, היה שם חלק שהיה שייר לישיבת עץ חיים, למד שהם גדולי מלמדים של עץ חיים, אבל לימים הישיבה עברה, החדר הזה עבר למחנה יהודה, וללכת מהעיר העתיקה למחנה יהודה, אתם יודעים שזה חתיכת מרחק. וזה לא היה תנאים כמו היום, שאתה הולך באופן חופשי. היו שם אנגלים, והיו שם ערבים, והיה לא נעים ללכת. יום, יום, הילד הזה צעד מהבית שלו בחוש בעיר העתיקה, לעץ חיים וחזרה. תמידים כסדרה. והיה מי שהמריץ אותו תמיד בעניינים האלה, זה היה משפחה שלו, האבא והאימא שלו. אבא היה תמיד חכם כשלעצמו. לימים הוא היה גם מנהל תלמוד תורה ספרדי בשכונת הבוחרים, כשהם עברו לשכונת הבוחרים. והאימא שלו התאלמנה בגיל די צעיר, והיא דחפה את שני הבנים שלה, את רב אברום, היו גם בנות, ואת שני הבנים, את רב אברום, ואת אחיו רב שמואל, ייבדל לחיים ארוכים, ללכת וכל הזמן להיות שקועים בלימוד. היה להם בעיות כלכליות מאוד מאוד קשות. אבא נפטר ולא היה להם פרנסה, והיא עמדה עליהם, מידים כסידרום, ללכת ללמוד בלי חשבונות. זה היה פחות או יותר הילדות של רב אברום. משם הוא עבר לישיבת תפארת צבי, שזה היה מכינה של ישיבת חברון. היה שם רב ראובן טרופ, שהוא היה ראש הישיבה. רב אברום היה מאוד מאוד קשור אליו. ואחר כך הוא עבר לישיבת חברון. לא שווה חברון, ישיבת חברון של חסי סרנה, ושל מוישה חברויני, ושל מוישה מאוד חייבשטיין, הגאונים הגדולים האלה. גם שם הם הבחינו מיד ביהודי הזה, בילד הזה, בבחור הזה, גם כישרון מיוחד, וגם באמת חריפות והתמדה בלימוד יוצאת מגדר הרגיל. מה אני אומר עמל תורה למשל? אני אביא לכם דוגמה. בזמנו, כשהופיע הספר עזרת כהן של מרן הרב זצ"ל, בעריכת הרב צבי יהודה, לקח המון שנים עד שהספר הופיע. רב אברום קיבל את הספר הזה ביום שישי, אני זוכר, זה היה בישיבה. הגיע הספר הזה, ספר טרי מהדפוס. הוא עמד כמו שאני עומד פה, אני מודה לחיים, על הסטנדר הזה. לקח את הספר הזה. איזה 4 שעות, לא זז מהסטנדר, כעבר על כל הספר. וכשהוא גמר את הספר הזה, אני לא זוכר מתי זה היה, זה כמה ימים אחרי זה, נסו איתו ביחד עם רב צבי יהודה באיזה מונית לאיזה חתונה או משהו, לא יודע מה, ושם הם התווכחו ביניהם על הספר הזה, עזרת כהן, ורב אברום התווכח עם רב צבי יהודה, כתבת ככה, לא כתבת ככה, הכל היה אצלו כבר בכיס, בעל פה. גם תמיד אנשים שלמדו איתו ביחד במקביל לו, בישיבת חברון, כמו הרב ז'ולטי והרב גורן, זיכרונה לברכה, ועוד אחרים, הם אומרים תמיד הם זוכים את רב אברום על הסולם בספרייה בישיבת חברון. בולי הספרים, היה עומד על סולם, ורב אברום גם עצמו סיפר לנו. הוא היה אוהב ללמוד פוסקים ספרדיים, עבד מואב מאוד ללמוד את המערית. אחרי שלמד את המערית, הוא יודע את כל דבר מה שהמערית אומר. והכל היה בעמל אדיר, ובשמחה, תמיד רב אברום היה שמח. אין אחד שנפגש איתו, ולא יצא בדרך כלל מהשיחה, מבסוט, עם איזה חיוך על השפתיים, חוץ מה שדיברו שם, דברי תורה וכדומה, אבל בהחלט החביבות שלו, אתה ראית שבן אדם חי את מה שהוא אומר, צריך ללמוד בשמחה. וגם מתוך דוחק, אני יכול להגיד לכם שהיינו הולכים ללמוד איתו, אצלו, בשבת אחר הצהריים, קצות החושן ונתיבות המשפט, הוא היה אוהב שני הספרים האלה, אהבת נפש. תמיד היה אומר, שאם דיין לא יודע קצות החושן, אז הוא טועה בדבר משנה. אם הוא לא יודע נתיבות המשפט, הוא טועה בשיקול הדעת. והיינו לומדים אותו, יושבים עליו, אבל כך הייתה המציאות, בבית שלו, ברחוב עובדיה, מ-4 בערך אחרי הצהריים, היה הולך איתנו לפלא מנחה, חוזרים, היה אוכל סעודה שלישית, יושבים עליו עד ככה מוצאי שבת, ולומדים ביחד בצורה מאוד מאוד עמוקה את, את קצות החושן ונתיבות המשפט, כשהיה שם נתיבות המשפט על הקצות החושן הזה. והוא לא היה אומר איזה שיעור או משהו כזה, הוא לומד איתנו ביחד. ואתה רואה שכל מילה וכל סברה וכל הכל היה מדייק ומדקדק, וסותר ובונה. ובעיקר אנחנו מאוד, מאוד התפעלנו מהעובדה הזאת שהקדיש לנו, היינו לפעמים רק שניים. הישיבה הייתה מאוד קטנה, הייתי הולך עם רב, בעיקר עם רב יעקב אריאל הרבה פעמים, בשבת אחר הצהריים, והוא היה מקדיש לנו ממש, כולו היה איתנו. זה היה באמת פנינה נהדרת, החוויה הזאת של להיות עם רבבון ולהיות איתו בלימוד, וגם שאשתו לא זרקה אותנו מהבית, ככה שני נודיקים יושבים משעה 4 אחרי הצהריים עד מוצאי שבת, אני יודע, 7, 8. וזה לא רק זה, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. לפעמים כשהיה יורד גשם, היינו יושבים ליד השולחן, והגשם היה דולף, אז היו שמים במרכז השולחן משהו שהיה נקרא פיילה. פיילה זה מין איזה מיכל כזה, והיינו צריכים תמיד להזיז את זה, שזה יהיה בכיוון הטיפות שיורדות מהשמיים. זה היה, באמת הבית שלו היה בית בדווי מפתח, בית, ממש, אתה ראית שהדבר הזה הוא בחוסר כסף משווע, ואני יכול להגיד לכם, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה חלוקה. חלוקה זה היה שהיום אברך מקבל את ה... אני לא יודע איך זה בישיבת בית אל, אבל בדרך כלל הרבה פעמים האברכים מקבלים, יש חשבון בבנק, הכסף נכנס, או לפעמים לא כל כך נכנס, אבל באופן כללי, ככה זה מסודר. פעם זה לא היה ככה, היינו עומדים, אני לא זוכר אם זה היה כל שבוע, או בראש חודש, היינו עומדים בתור, על יד החדר של רב נוסן, שהיה רב נתן רענן, הגיש של רב אברום, הוא היה מנהל הישיבה, והם חולקים גרושים, ולפעמים לירות, כמה לירות. כל אחד לפי עניינו היה מקבל את הלירות שלו, איתנו בתור עמד רב אברום. הוא היה רם בישיבה אמנם, אבל הוא היה, עמד איתנו בתור, היה גיש רב נוסן. ותמיד היינו רוצים להגיד לו, תיכנס, לא, הוא עומד בתור יחד איתנו, מקבל את החלוקה שלו, ובאמת, היה חי בדוחק עצום, אבל אתה לא הרגשת את זה עליו, על ההתנהגות שלו, ועל השמחה, גם שלו וגם של אשתו, תיבדל לחיים ארוכים, תמיד היה בהשלמה ובשמחה. בהדרכה המעשית שלו, לגבי לימוד, הוא היה אומר, והיה עומד על זה שנלמד שני דפים ליום, תמידים כסדרם, והיה דורש שיש שני דפים ביום, גמרא, רש"י ותוספות. חוץ מהלימוד בעיון, שזה היה עיקר הלימוד, תמיד היה מדגיש את זה שעיקר הלימוד זה לימוד בעיון, אבל היה דורש שני דפים ביום. בישיבה הזאת יש תמיד חכם אחד גדול, הרב חיים כץ, הוא תמיד אומר, אני נהייתי, מה שאני קצת יודע, הוא אומר, זה בזכות השני דפים של רב אברום ביום. כל יום שני דפים. והוא היה אומר את זה לנו, אבל הוא בעצמו גם היה מקיים את זה. תדעו לכם שעד ימיו האחרונים, עד יום לפני פטירתו, לפני שנכנס לבית חולים, יום יום הוא לא היה הולך לישון בלי שני דפי גמרא. גם במצבים שהיה לו מאוד, ראייה מאוד מאוד קשה, הוא היה, היה לו רשתית מאוד פגועה, והיה קשה לו ללמוד, סידרו לזה מתקן, מכונה כזו שמגדילה הרבה עוד מאוד את האותיות של הגמרא ושל רש"י ושל תוספות. יום יום שני דפים, והוא היה מקדיש לדבר הזה, ולא היה הולך לישון עד שהוא לא גמר שני הדפים ביום. זה דבר מאוד קשה. אני בעצמי לא עמדתי בדבר הזה. זה קשה מאוד לעשות את הדבר הזה ולהתמיד בצורה כזאת בכל מצבים, ולמוד גם עם תוספות, זה בהחלט לא. אבל מזה באמת, זה היה אחת הדרכות המאוד מאוד יסודיות שלו. גם במשך הזמן שרב אברום אחר כך התעלה ונכנס לבית הדין המחוזי בירושלים, ואחר כך לבית הדין הרבני הגדול, ואחר כך על כס הרבנות הראשית לישראל, השני דפים האלה היו יהרג ואל יעבור. לא יודע, מישהו סיפר, אני חושב שרב יעקב, הבן שלו, ייבדל לחיים, סיפר לנו פעם, שהוא פעם נכנס לחדר והוא שומע את רב אברום, אומר לעצמו, אברהם אלו לא, גמר את שני הדפים. אז הוא ראה את יעקב, אז הוא נבעל, ככה, מישהו שומע אותו, אומר, אז אמר לו, אבא, מה אתה אומר? הוא אומר, אני אזכר באמא שלי, היא הייתה תמיד אומרת לי, אברהם, אתה צריך היום לגמור את המכסה, זה לא... זה... באמת, זה מסגרת שאם אדם שומר עליה מאוד וחוזר על זה, אז נהיה, אני עם חדה. אם יש לו את הכישרון של רב אברום, נהיה רב אברום. גם, אני רוצה להוסיף לכם שבאמת, תמיד, גם במצבים שהיה רב ראשי, תמיד הישיבה הייתה במרכז, אז לא... לא היה דבר כזה להתפלל באיזה מקום אחר וכדומה. לימים ברוך השם היה רב ראשי, הוא זכה לקבל דירה קרובה לישיבה, יום יום היה מתפלל בישיבה, ומיד אחרי התפילה, גם במצבים שהיה רב ראשי וטרוד ביותר, הוא היה תמיד נענה לתלמידים שבאים לשאול אותו שאלות או בלימוד או בהלכה וכדומה. היה מאוד מקפיד על המסגרות, שהמסגרות האלה באמת שמרו עליו בכל המצבים להיות כל זמן קשור בתוך תורה ויראת שמיים. עוד בילדותו, לא בילדותו, בצעירותו, אם אתם מסתכלים בספרים שכתבו, בהתכתבות שיש לנו גדולי ישראל מהדור הזה, בראשם רבי ישראל זמן מלצר למשל, אז יש לו בספר אבן האזל על קודשים בסוף איזה שישה דפים שהוא עונה לרב אברום תשובות על שאלות שרב אברום שאל אותו בקשר לאבן האזל. ותוך הדברים הוא כותב שם לכבוד הבחור הגדול, הגאון לא יודע מה, הרב אברהם שפירא השליטה, מצויני ישיבת חברון. אני זוכר שדיברנו עם רב אברום פעם על הדבר הזה, אז הוא אמר לו, תראו, אל תתפעלו ממה שהוא כותב מצויני, וזה, אני הייתי בחור קצת מבוגר ועוד לא התחתנתי, אז רבי ישראל זמן רצה לכתוב את זה שאני כמצא שידוך טוב. זה היה הסיבה שהוא כתב את הדבר הזה. אבל אותו הדבר גם כתב החזון איש לרב אברום בהתכתבות שיש להם. ורב משה פיינשטיין בתשובות באבן העזר, יש לו סימן, בסימן כבדה לזה, אני חושב, סימן מאוד ארוך, בתשובה לשאלה מאוד מסובכת של אשת כהן, שהסתבכה, אם היא מותרת או לא, רבי שפיינשטיין כותב, מה אתה שואל אותי שאלות? אתה רב גוברינד ברבני ירושלים, אבל כנראה שיש לך איזושהי סיבה, ובאמת אחר כך בירנו, הסיבה הייתה, כי היה מדובר שם על איזו אישה שהיא קצת קרובה של רב אברום, והוא פסק את מה שהוא פסק, עם נימוקים, עם כמו שהוא היה כותב תשובות ארוכות ביותר, אבל הוא חשש שאולי הוא נוגע או משהו כזה, הוא שולח את זה רבי משה פיינשטיין. אבל אתה רואה את היחס של רבי משה פיינשטיין אליו, זה פשוט, אתה דבר הרב הרצוג והצ'ובינר, אתה רואה שבהחלט, האנשים הגדולים האלה בתורה, מיד הרגישו שיש פה איזה מין תופעה מיוחדת במינה. זה היה פחות או יותר על עמל התורה, בקצירת העומר. יש לו עמל אדיר בתפילה שלו. זה היה באמת דבר בלתי רגיל. בן אדם היה בן 95 לפני שנה בערך. ביום כיפור הוא עבר לפני התיבה בנעילה. כשהוא היה מתפלל, כל עצמותיי תאמרנה. אתה ראית שהבן אדם הוא היה נהיה אדום מרוב מאמץ וצועק. גם בברכת כהנים שלו הייתה כזאת. ואני שאלתי את האנשים שהיו שם בעזרת נשים, הם שמעו אותו, אמרו בטח, אפילו מי שהשווה מאחורנית, מרחוק, זה הישיבה שלי במרכז הרבי, אולם די גדול, שמעו אותו בבירור. לא רק זה, גם באופן יומיומי, בארבע שנים האחרונות שלו, הוא לא אכל לחם בימי השבוע, רק בשבת. למה? הוא אמר לי, אשתי, תראי, אני נוהג לברך ברכת המזון, תמיד היה לו בסידור, מתפלל בתוך הסידור, גם ברכת המזון, גם ברכה האחרונה, היה מתפלל בתוך הסידור. אומר, אני מרגיש עכשיו שאני כבר קצת הזדקנתי, אז אני כבר לא מברך אותו דבר כמו שבירכתי בעבר, אז אני מבקש ממך, כל השבוע אני לא אוכל לחם. אז לא צריך בחרה, לא צריך בקעת המזון, רק בשבת, שיש מצווה לאכול סעודה שלישית, ושלוש סעודות, אז אני אוכל לחם. כי אצלו באמת, היראת שמיים, הלו הרמב"ם כותב שכל מטרת הברכות זה יראת שמיים, כשהוא הרגיש שהדבר הזה קצת פוגם, טיפה בכוונה שלו וכדומה, זה רק דוגמה פה ושם על העמל האדיר שלו, גם בתפילה. אולי אני מוכרח, אי אפשר בלי החלק הזה של דברים אישיים קצת. תראו, הוא, כשהוא היה, בכל המצב שהיה, כולל רב ראשי, הוא היה מתייחס באנושיות עצומה לאנשים שבאו אליו. אני אביא איזה 2-3 דוגמאות. בכל שבועות בבוקר, מאז שהיינו גרים בעיר עתיקה, למעלה מ-30 שנה, רב אברום היה בא אלינו עם הישיבה, היינו מתפללים בענץ בישיבה, הישיבה הייתה היה למניין בענץ בכותל המערבי, ואחר כך היו עולים אלינו הביתה לעשות קידוש, ורב אברום היה מספר, היה אומר דבר תורה, ואחר כך היה מספר לנו על העיר עתיקה, נולד בעיר עתיקה. היינו הולכים איתו אחר כך לסיור, בחור ובחוש, וכל המקומות ככה קצת. אבל לא היה פעם אחת לפני שהוא עזב את הבית שלנו, בלי שהוא הולך למטבח, הוא אומר לאשתי ולאנשים שהכינו את העוגות ואת המשקה, זה היה מאוד טעים, זה היה נהדר, תודה רבה לכם על, על מה שנתן להם, תהיו מבורכים, היה מברך את הברכות שלו, וככה היה עוזב את הבית. ממש, לא היה פעם אחת שזה הדבר הזה לא היה. סיפר לי פעם הרע, הרב מגנס, שיחיה ויאריך ימים ושנים, שהוא נסע עם רבבום, כשרבבום היה הרב ראשי, הוא נסע איתו לאמריקה, מיום זה 10 ימים, נפגש עם הרבי מלובביץ', עם הרב סולובייצ'יק ואחרים, הוא לקח אותו את הרב מגנס, הרב מגנס הוא יהודי אמריקאי, יודע אנגלית, אז הם נפגשו גם עם האבא בוש ועם עוד כמה אנשים חשובים, אז הוא היה מתורגמן כזה של רב אברום. כשהוא חזר וחזרה, הוא היה בחדר האנשים החשובים בלוד, הלכנו לקבל לפניו, וככה יש לנו תמיד, כשבא איש מכובד, עושים לו קבלת פנים שם, נכנים שם איזה כיבוד, הוא שאל את מגנס, איפה אשתך? תקרא לי אשתך. אז היא באה, אמרה, תראי, אני מבקש באמת מאוד סליחה. לקחתי את בעלך ממך 10 ימים, בטח היה לך מאוד מאוד קשה, אני מבקש את סליחתך, לא הייתה לי ברירה, אני לא יודע אנגלית, מה אני אעשה? אז לקחתי את הרב מגנס, אבל אני מבקש באמת מאוד מאוד סליחה, אני אשתדל בפעם הבאה לצמצם ולא לקחת אותו כך, אבל זה היה רב אברום. היינו עושים את הסוי חלקה בבוקר, כשהיה מגיע איזה חלקה של נכדים, הייתם צריכים לראות איזה נחמדות שהייתה לו. הוא היה מכין, כמו מראש, מספריים כמובן, וגם מכין איזה שקית ניילון, היה חותך את הקוקו של הילד, אחר כך היה אומר לאימא של הילד, הנה אני שם, שם לך את זה בתוך השקית, מתי שהוא התחתן, תראי את זה לאשתו, איזה קוקו יפה, היה לבעלה. אחר כך הם שותים לחיים, תראו, זה כבר היה בן אדם בשיא המעמד הרבני, אבל ככה, הוא לא שכח את האנושיות הפשוטה שצריכה להיות אצל בני אדם. אולי אני אסיים בפרק קטן בענייני ארץ ישראל. כמו שכבר אמרנו מקודם, כל דבר שלו היה בתוך תורה, בתוך עמל התורה. יש לו מאמר מאוד יפה בתחומין, כבר לא זוכר באיזה חלק, על דעת תורה, הוא מוכיח שם שדעת תורה זה לאו דווקא עניינים הלכתיים טהורים, כתוב אצל חזקיה שיש 6 דברים, 3 הודו לו, 3 לא הודו לו. בתוך הדברים לא הודו לו בזה שהוא הלך וקיצץ דלתות מלך בבל ושלח אותם דלתות בית המקדש, זה לא דבר הלכתי, הוא אומר. אז אתה רואה שתלמיד חכם, או אדם שמוטל לפסוק, מוטל עליו לפסוק, הוא ימבא את דעתו גם בדברים מדיניים, וזה דעת תורה. וכשפעם רצו להעמיד לדין את הרב גורן, בזמן שהוא אמר לסרף פקודה, אז כותב רב אברום, אני קורא לכם גילוי דעת של, בזמן שהוא היה רב ראשי. זכותו ואף חובתו של כל רב בישראל מוסמך להורות הוראה בישראל, לפסוק למעשה לכל שואליו, מה עידת ההלכה? אני זוכר, אני חושב שהוא היה לרובינשטיין, שהוא היה יוצא משפטי לממשלה, הוא גם בא לחקור פעם את רב אברום, כי רב אברום גם היה בעניין הזה, אתם יודעים, שהוא היה מאוד מאוד תקיף. אז כשרובינשטיין היה אצלו, הוא אמר לו, תשמע, אם אתה מפריע לרב להגיד את מה שלהביא לדעתו, אתה עובר על החוק. הוא תמיד היה מתוחכם מאוד. הוא אמר בחוק כתוב, חוק הרבנות הראשי, שהרבנים הראשיים צריכים לענות תשובה לכל שואל ששואל אותם שאלה. ככה זה החוק, הנה, רואה לו את החוק. מה אתה רוצה? שואלים את השאלה בענייני ארץ ישראל, מה זה? זה פוליטיקה? זה תורה. וגם הרב גורן, ואתה לא תעמיד אותו לדין. הוא לחץ עליו בצורה מאוד מאוד תקיפה וחמורה, אתה לא תעמיד אותו לדין בעניין הזה. זה לא יכול להיות דבר כזה. ובאמת הוא עמד על הדבר הזה בכל התוקף. הדבר המפורסם זה סירוב פקודה, אבל בהרבה הזדמנויות אחרות, בכל מיני מצבים, הוא היה מביע את דעתו בענייני התנחלויות, בענייני התיישבות, היו באים אליו להתייעץ בכל דבר. אני יכול להגיד לכם שהיינו בימית, מספר ימים לפני הנסיגה, ישבנו בבית של הרב ישראל אריאל, שיחיה, שהוא היה רבה של ימית, תיבנה ותיכונן, וניסחנו שם לקראת חס ושלום פינוי, שולחן אורך כזה, מה מותר ומה אסור לעשות לקראת פינוי. ואנחנו יושבים שם בבית של הרב ישראל, שם הרב דרוקמן יבנה לחיים ארוכים, הרב נריה זכרונו לברכה ועוד אחרים, וניסחנו איזה מין שולחן אורך כזה, שמה מותר ומה אסור. דופקים בדלת, נכנס רב אברום, באופן בלתי צפוי. הוא אומר, אני שמעתי שאתם מתכוננים לדבר כזה, אני רוצה לראות מה שאתם כותבים. אז הראינו לו את זה, וישבתי איתו ממש מספר שעות רב, עד שעות הקטנות של הלילה, כל דבר הוא אמר, זה אתם צודקים, זה כן, זה לא. ישב איתנו על פרטי הפרטים, אחר כך הוא חזר בחזרה לירושלים. זאת אומרת, בהחלט הוא ליווה אותנו בכל המצבים, גם במצבים המאוד מאוד קשים הללו, ואני יכול להגיד לכם שבסוף ימיו, הקרוז האחרון שהוא חתם עליו, זה היה בעניין ארץ ישראל. אין לי זה פה לפניי כרגע, אבל הוא, באנו אליו בערב יום כיפור, הוא נפטר ביום ראשון של סוכות. בערב ראשונה באנו אליו, וניסחנו איזה דבר של התנגדות לממשלה הנוראה הזאת, כל מה שהיא זוממת פה לעשות עכשיו, למדינה פלסטינאית וכל מיני דברים כאלה. וביקשנו שהוא יחתום, אי אפשר היה להיכנס אליו, הוא הרגיש מאוד לא טוב. אז רבי יעקב הכניס את הנייר הזה, הוא אומר, מי שלא חותם על זה, הוא איש רע. אבל ממש לא היה לו כוח לחתום. אתם יכולים לראות, גם לראות בצילום של החתימה שלו, אז הוא חתם בסוף בצורה מאוד מאוד קשה, אתה רואה שהוא מאוד התאמץ. והוא אמר, טוב, תביאו אליי את זה עוד כמה ימים, אני אחתום על הדבר הזה. בינתיים החתמנו את הרב אליהו, ייבדל לחיים ארוכים, שזה פרשה מיוחדת, הקשר הנפלא שהיה בין שניהם. והוא, הרב אליהו חתם, וממש כמה שעות לפני שהוא נכנס לבית חולים, העיר בסך הכל היה בבית חולים יומיים, הוא ביקש מאיתנו את הנייר הזה, הוא חתם עליו בצורה מאוד קשה, אבל תכף אתה רואה שזה החתימה שלו, ושם כתוב שאסור בהחלט לחשוב בכלל הווה דהווה אמינא לסגת מאיזה מילימטר בתוך שטחי ארץ ישראל, ואנחנו זוכרים את הדברים הנוראים שהיו בגוש קטיף. ככה היה מלווה את כל המאבקים הללו, וגם בהזדמנויות אחרות, בהופעת המחתרת היהודית, מה שהיה, לא, אין לי זמן עכשיו לספר את כל הסיפורים. השורה התחתונה, ואני חוזר עוד פעם, מה שאנחנו צריכים ללמוד מגדלותו של רב אברום, א', באמת, כמו שאמרתי מקודם, דרכי הלימוד והאחריות העצומה שמוטלת על כל אחד מאיתנו, איך אמר פעם הרב עובדיה, ייבדל לחיים בהספד שלו, הוא סיפר שם, אני לא יודע אם שמעתם את הדבר הזה, הוא סיפר שם ש... אצל נפוליון פעם אחת באו אליו חיילים, הוא נתן שם איזו שיחה לחיילים, אז הוא שאל, מי רוצה מכם להיות גנרל? אז אחד הסביע שרוצה להיות גנרל. הוא אומר, תשמעו, מי שלא רוצה להיות גנרל, הוא לא יכול להיות אצלי בצבא. אז הרב עובדיה אמר, מרכז הרב, צריכים לדעת, מי שלא רוצה להיות גדול בישראל, אין לו מה לעשות במרכז הרב. אין לו. זה חינך רב אברום ללמוד להיות גדולים. לסיום אני אוכל לומר לכם שפעם אחת שאלנו אותו, אתם יודעים, הגמרא אומרת שמי שלא לומד 5 שנים ולא רואה סימן ברכה, הוא לומד ושוכח כל הזמן, כבר לא רואה סימן ברכה בלימודו. אמרנו, תראה, אנחנו, יש מה דאמר שם, רבי יוסי אומר 3 שנים. אמרנו, אנחנו כבר לומדים 3 שנים, קשה להגיד שאנחנו זוכרים את מה שאנחנו לומדים וזה, אולי אנחנו לא מתאימים לתורה. אני בטוח שיש גם בין האנשים שיושבים פה לפעמים מהירורים כאלה. אני גם כבחור ישיבה בסך הכל. אז הוא אמר לנו, תשמעו. תסתכלו טוב בגמרא. מדובר שם פעם אחת כתוב שכהן מתחיל לעבוד בגיל 25. פעם אחת כתוב בגיל 30. מה הוא עושה ב5 שנים האלה? הוא לומד הלכות כהונה. אז אם אחד לומד רק הלכות כהונה, מקצוע אחד, שבאמת זה מקיף הרבה דברים, אבל זה רק את אותו מקצוע, 5 שנים, ולא רואה סימן ברכה, אז צריך עיון אם זה... אם יש לו בעיה, אולי הוא בעיה שהוא צריך גם לעבוד וגם ללמוד דף היומי. אבל אתם באים לישיבה, לשנה, שנתיים, רוצים בכל השנה הזאת ללמוד את כל הש"ס, את כל הפוסקים, את התנ"ך, את כל ענייני אמונה וכוזרי וכולה, כל הדברים האלה תוך שנה אחת, זה נקרא שאתם לא זוכרים. מי יכול, מי מסוגל לעשות את הדבר הזה? התוכנית לבחור ישיבה צריכה להיות רב שנתית, בלי מגבלות של שנים. ללמוד ולצמוח, ולגדול ולהיות גדולים בישראל.